הגענו לפרק ה', פסוק כ"ו, כך זכור לי. והסימן היה שזו תחילת ההפטרה, כמדומני, של פרשת תרומה. סיימנו בכך ששלמה קראת ברית עם חירם, מלך צור, שיספק לו עצי ארזים ועצי בראשים, שיישא אותם על דוברות עד ליפו, ומשם שלמה יעלה את זה לירושלים, ובתמורה שלמה פרנס אותו בתבועה ובשמן בכל אותם שנים. פרק ה', פסוק כ"ו, נקרא עד סוף הפרק. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו מי שלום בן חירם, ועל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהי המס 30,000 איש, וישלחם לבנון בחודש חליפות, חודש יהיו בלבנון שניים חודשים בביתו. ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל, ו80,000 לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה 3,000 הרודים בעם העושים במלאכה, ויצב המלך ויסיעו גדולות אבנים יקרות מייסד הבית אבני גזית, ויפסלו בונה שלמה בונה חירו, ויחילו עצים ואבנים לבנות הבית. כן, אז השם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו בגבעון, ככה ראינו. איפה זה היה? פרק ג', פסוק ז', לא, זו עוד הבקשה. פסוק, פרק ג', פסוק י"ב. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. אז הקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו לשלמה. וראינו בסוף זמן קיץ, פסוק כף א' בפרקנו, ויהי כשמוע חירם את דברי שלמה וישמח מאוד, ויאמר ברוך השם היום אשר נתן, כן ברוך היום ברוך השם אשר נתן לדוד בן חכם. אז החוכמה של שלמה היא הביאה את חירם לכרות איתו ברית, לכן חוזרים על זה כאן. והצורים, אנשי חירם, הם לא היו משבעת עממי כנען, הם היו פיניקים, דיין, הם היו עם של ימאים שכנראה מוצאו מאזור יוון, ולכן הם יכל שלמה לכרות איתו ברית. ויחרטו ברית שניהם, וראינו כבר מה טיבה של הברית הייתה. והמלך שלמה, שראינו שהיה לו 13 ניצבים על כל ישראל, העלה מס, דהיינו מס עובד, ידיים עובדות, והיא המס 30,000 איש, שמן הסתם הם הגיעו מהנציבויות השונות, כל נציבות נתנה את חלקה, והמלך שלח אותם לבנונה לעזור לחירם בקריטת העצים. 10,000 איש בחודש הלכו ללבנון לחילופין, חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו, אני מניח שהדרך זה על חשבון החופשה כמו שמקובל בצבא. ואדונירם על המס, גם זה ראינו ברשימת השרים של שלמה, פרק ד' פסוק ו', ואדונירם בן עבדה על המס, אז הכוונה היא כאן למס עובד, הוא ממונה על המס. זה שהם עבדו ככה חודש מילואים, חודשיים בבית, זה הדגיש את העובדה שהם לא עבדים, כן? כי לי בני ישראל עבדים, אז הם עבדי הם ולא עבדים לעבדים. יש בפרק ת' פסוק כ', כל העם הנותר מן האמורי החיטי הפריזי החיבי והיבוסי אשר לא מבני ישראל המה, כל השאריות המעטות של עמי כנען, ביניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יחלו בני ישראל להחרימם, דיינו להשמיד אותם, ויעלם שלמה למס עובד, זה לא אלה ה-30 אלף, אלא זה נוספים עד היום הזה, ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה, ועבדה ושרה ושלישה ושרי רכבו ופרשיו. אז ה-30 אלף היו זוכים לחודש עבודה, חודשיים חופש, כדי להדגיש שהם לא עבדים, למרות שהם לא קיבלו שכר על פעולתם, הם היו חלק מהמס שהיה צריך לעלות לטובת הציבור, לטובת המקדש וכו'. ובאמת הפסוק אחר כך עובר לדבר על העבדים שהיו משאריות שבעת עממי כנען, אולי גם בזה התקיימה ברכה של עבד עבדים יהיה לאחד ארור כנען. אז לשלמה היו 70 אלף נושא סבל, היינו סבלים, ו-80 אלף חוצבים, שזה לא היה בלבנון אלא נסתם בערי ירושלים, חוץ שביחד זה 150 אלף, ועליהם לא כתוב שהם היו חודש חודשיים אלא הם היו בעבדות רצופה, וחוץ מהם היו ניצבים שהיו שרים עליהם, שהיו ממונים על המלאכה, 3,300 הרודים בעם העושים במלאכה. אז אם נחלק 3,300 ל-150 אלף, זה יוצא שכל ניצב שר היה ממונה פחות או יותר על 50 עובדים זרים, זו הייתה הפלוגה שלו. בדברי הימים כתוב שהם היו 3,600, אז המפרשים אומרים שהיו 300 על ה-3,300, כן, כאילו היה איזה מין שרי מאות כאלה, לא, שרי עשרות, כלומר היה איזה 300 ממונים על 3,300, ו-3,300 על ה-150 אלף. לא הבנתי. למה 1,500? 150 אלף, תחלק את זה ל-3,000, בוא נעגל, אז כפול 50. למה? איך הגעת ל-1,500? איפה יש 1,500? אני מעגל, לא 3,300, 3,000. 150 אלף חלקי 3,000 זה 50, נכון? שלושת אלפים איש ממונים על 150 אלף איש, אז על כמה כל אחד ממונה? על 50 איש. 3,000 כפול 50 זה 150, נכון? והמלך ציווה להסיע אבנים גדולות, אבנים יקרות, דיינו מסוטטות, לייסד הבית באבני גזית. אבני גזית זה אבנים גזוזות, שוב, אבנים מפוסלות, למרות שליסוד הבית לא מפסלים את האבנים כי לא רואים אותם, זה אבנים שהן משוקעות באדמה, אבל שלמה היה פדנט, אולי חשב שאי פעם יתגלה האפר מסביב היסודות, אז אפילו את אבני היסוד שדרך להשאיר אותם אבני גביל, אבנים גולמיות, גם הם היו אבני גזית גזוזות ומסוטטות. ובונה שלמה ובונה חירום פסלו בין את העץ ובין את האבן. טוב, אז אולי כן הביאו את האבנים מהלבנון, לא כך נראה לי. יכול להיות שבוני חירום באו, כן, אבל פה כתוב והכינו העצים והאבנים, אז אולי הם, אולי בונה שלמה את האבן ובונה חירום את העצים. הגבלים, גבל זוהיר, גבל ועמון ועמלת, פלשת עם יושבי צור, נזכרה בעוד כמה מקומות בתנ"ך. היא נמצאת מצפון לבירות, בין בירות לטריפולי שבלבנון, עד היום רואים שם את העתיקות שלה. כן, 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 לא תניף עליו ברזל, אבל שלמה באמת החמיר. המקדש, לייסד הבית אבני גזית. הוא שואל איך אפשר להניף אבן, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. לא, זה המקדש, מדברים פה על המקדש. אז התשובה היא שרק על המזבח אסור להניף אבנים. את המזבח בנו במעין יציקה, הכינו תבנית כזו, לקחו אבנים גולמיות, סידרו אותם ויצקו מלט, בלשון ימינו, על האבנים. אבל פה מדובר על המקדש. אבל מה שכן, שלמה החמיר, מה שלא כתוב בפסוק, של לגזוז את האבנים מבחוץ ומקבות, כל כלי ברזל. איפה זה? פסוק זין, והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, דיינו השלימו את האבנים בחוץ ורק אחר כך הסיעו אותם פנימה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. זו היה חומרה של שלמה. מדין תורה אין בעיה, אפשר לפסל את האבנים גם במקומן. יותר נוח לפסל אותם במקומן, ככה אתה צריך להיות מאוד מתוכנן מראש. הרבה יותר נוח להושיב אבן ואז לראות איזה סיטוט היא צריכה. פה היה צריך חוכמת שלמה כדי להתארגן. טוב, כן, בסדר, כן, נכון, זה החוכמה, לדעת להפעיל צוות טוב. טוב, ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש והוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני, 60 אמר כה ו-20 רוחבו ו-30 אמר קומתו, והאולם על פניך 20 אמר כה על פניך רוחב הבית, 10 אמר רוחבו על פני הבית, ויעץ לבית חלוני שקופים אטומים. כן, אז 480 שנה חלפו מאז יציאת מצרים, בשנה הרביעית למלוך שלמה על ישראל, בחודש זיו, הוא החודש השני שהוא אייר, שבו האילנות מלבלבים ונראה זיוון, כמו שאומרת הגמרא בראש השנה, התחיל המלך שלמה לבנות את הבית להשם. מידות הבית, כן, והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, קודם השם, דהיינו לשם השם, 60 אמה אורכו ו-20 אמה רוחבו ו-30 אמה קומתו. לשם השוואה, משכן שעשה משה, מה היו מידותיו? מי זוכר? מה היה גובהו? אורך הקרש היה 10 אמות. אז המקדש היה גבוה פי 3 מאשר המשכן. ואורך רוחב של המשכן? לא, זה חצר המשכן. המשכן היה 30 אמה אורכו ו-20 אמה רוחבו. לא. 20 לא, לא. 10 אמות היה רוחבו ו-30 אמות היה אורכו, כאשר הקודש היה 20 על 10 והקודש הקודשים היה 10 על 10, כך נדמה לי. 10 אמה אורכו ו-30 אמה, סליחה, 10 אמה רוחבו, 30 אמה. אז יוצא שהבית אשר בנה שלמה הוא בדיוק כפול, נכון? במקום 30 זה 60 והגובה הוא פי 3, נכון. במקום 10 אמות 20 אמה, והגובה הוא פי 3. כלומר, אורך ורוחב פי 2, גובה פי 3, זה משמעותית יותר גדול. ו... לא, אז אני הסברתי ככה, בשנה הרביעית למלוך שלמה על ישראל, בחודש זיו הוא החודש השני. ככה צריך לקרוא את זה. בחודש זיו הוא החודש השני, זה מאמר מוסגר. תקרא ברצף, בשנה הרביעית למלוך שלמה על ישראל. בסדר? כן, איפה היינו? והאולם על פני היכל הבית, האולם היה מעין מבואה, שבמשכן בכלל לא הייתה, כן? המקדש היה עשוי בצורת T, זה היה היכל, יש בו את קודש הקודשים ואת הקודש, דביר והיכל, היכל זה נקרא גם הכל וגם הקודש, ויש לו מבואה בצורת T כזו שדרכה נכנסים. והאולם על פני, דיינו ממזרח להיכל הבית, 20 אמה אורכו, דיינו הוא, הרי רוחב ההיכל היה 20 אמה, נכון? שזה אורך האולם, רוחב ההיכל הוא אורך האולם, אז זה נגמר ביחד, לא כמו הידיים שלי. נגמר ביחד, הכוונה זה באותו רוחב.
האולם לא פלא מעבר לצדדים של האחד. בואו ניקח שוב את המיטות, תסירו לי, תסירו עורף, ויש 60 עורף. ו-60 ו-20 ו-30 גובה?
כן.
טוב, עכשיו האולם על פני, מה אורכו של האולם? מה כתוב?
20.
אז זה מה שהתכוונתי. התכוונתי שהוא לא פולט, הוא לא פולט כמו בבית שני. בית שני היה כמו אריה, רחב מלפניו וצר מאחריו. אריאל בבניין שעשה שלמה כתוב מפורש שגם זה היה 20 ו-10 רמות רחבו. אבל גובה היה כמה? כתוב או לא?
לא
כתוב? טוב, זה ממשיך יהיה כתוב, הוא היה מאוד גבוה. יותר גבוה מה זה? זה אחד וזה דביר. פה למעלה איזה צד זה? מערב. זה לפני, זה ממזרח, צפון ודרום.
בסדר? אז 20 אמה שהם אורכו של האולם הם על פני רוחב ההיכל, ו-10 באמה היה רוחבו ממזרח, עוד 10 אמה ממזרח לבית. האולם זה כמו מבואה כזו, אין בו שום כלי, אין בו שום דבר. ויעס לבית חלוני שקופים אטומים. מי רוצה להסביר? נכון, ככה חז"ל אומרים שהם, אבל הפשט הוא לא כזה. הרי חז"ל אומרים שהם כאילו שהוא מאיר לעולם, נכון? שזה, כי הרי מי שעושה חלונות עושה הפוך, לא עושה ככה. כן, בקיצור, בסדר, הדרש יידרש, אבל הפשט של חלוני שקופים אטומים זה החלונות האלה, הם שקופים אטומים. הכוונה, זה היה חידוש גדול. בזמנם חלון היה בדרך כלל פתוח, ואז הוא היה שקוף או אטום, אבל אז הוא, האור לא היה חודר, כי לא היה זכוכיות, היה נדיר מאוד זכוכית שקופה. ושלמה הצליח לייצר זכוכית שקופה, מה שחז"ל קוראים זכוכית לבנה, שהיא מאוד מאוד יקרה. אפילו בזמן חז"ל הייתה זכוכית, כן, זוגה חיוורתה, מה שכתוב בגמרא שם, שווה 400 זוז, איזה כלי קטן. אז זה היום זכוכית שעושים אותה בקלות, שאפשר לזכך אותה בקלות. אז חלוני שקופים אטומים, זה היה חידוש גדול, שגשם ורוח לא נכנס, אבל האור כן נכנס. אז לכל אחד בבית יש היום חלוני שקופים אטומים. כך כותב הברבנל, ונראה שהצדק איתו. בסדר. נמשיך ונראה איך הוא הקיף את ההיכל ביציע, דהיינו במין מערכת קירות כפולה שהיו בה תאים לאחסן את כל אוצרות המקדש וכליו וכו'. פסוק ה'. ויבן על קיר הבית יציע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעשה לעוד היציע תחתונה חמש באמה רוחבה ותיכונה שש באמה והשלישית שבע באמה עם גרעות נתן לבית סביב חוצה לביתי החוד והבית בהיפן אותו אבן שלם המסע הנבנה ומקבות והגרזן לא נשמע בבית בהיפן אותו פתח הצלה תיכונה אל כתף הבית הימנית ובלולית יעלו על התיכונה ומן התיכונה וימן את הבית ויחלהו ויספון את הבית גבים וסדרות בארזים וימן את היציע חמש אמות קומתו ויחוב את הבית ועשה ארזים. טוב, אז בואו נעשה עכשיו פתח צד. דרך אגב, המידות שאמרנו 60 על 20 זה המידות של החלל, זה לא כולל את עובי הקטלים שלא מבואר, לא זכור לי שמבואר העובי שלהם, אבל הם היו כנראה עבים. עד היום זה יכול להיות בירושלים קירות של 2 מטר, ויכול להיות שפה זה היה עוד יותר מזה.
בתוך החלל הזה חדרים?
לא, לא בתוך חלל הקיר. יציע, זה החלל שבו יש חדרים. עליו נדבר עכשיו. אז מה כתוב שהוא עשה יציע? תקריאו לי מה כתוב בפסוק. בין שלוש חומות. נכון? והחומה התחתונה... כן, רוחבה. יפה. אז זה חתך צד של האחד, נניח ממזרח, בסדר? זה האגף הדרומי, זה פה. ככה הוא בנה את קירות האחד. רגע, אתה נותן לי להסביר, זה גם לא תמיד. זה היציע, בסדר? יציע זה קיר כפול, מקביל לקיר האחד. עכשיו, מה כתוב? כמגרעות נתן לבית, מה כתוב? סביב לבלתי, נכון, זה קירות הבית, זה כתוב בפסוק שלנו?
כן, יפה.
אז היציע התחתונה, דהיינו הקומה הראשונה של היציע, בנה פה עוד קיר, ורוחבה 500, נכון? היציע התיכונה רוחבה 600. דהיינו, הכותל של האחד נכנס אמה אחת, והשלישי רוחבה 700, כמגרעות נתן, מה כתוב?
נתן לבית סביב.
לבית סביב לבלתי חוצה לבלתי אחוז בקירות הבית. לבלתי אחוז, הכוונה, הוא לא רצה לשבור, הרי איך עושים את הרצפה של הקומה השנייה, שהיא התקרה של הקומה הראשונה, צריך לקדוח בקיר, ולהכיס שם את הקורות, אבל אמרנו שמקבות והברזל והפסוק הבא לא נשמע. אז מה שקרה, הוא פשוט עשה מגרעת וגרע מהאובי את הכותל, הוא עשה בצורה מדורגת, ואז הרזים נניח שהם היו התקרה, אז קומה ראשונה אין בעיה, אין פה תקרה, רק רצפה. קומה שנייה הקורות יושבות ככה, קומה שלישית הקורות יושבות ככה, ואז יוצא שכל דיוטה היא יותר רחבה, היא נכנסת עוד עמה מחדותה, כל זה לבלתי אחוז, כדי לא לקדוח בקירות הבית, אז זה היציע, ופה היו התאים. לא בכותל של האחד, שנניח הוא היה משהו כזה.
מה היו
שם? כאן היו תאים. איך?
האחד עצמו היה יוצא נימין?
זה האחד, פה. זה האחד, וזה היציע, ובעצם התקרות או הרצפות, איך שתראה, איך שתרצה, הן יושבות על המגרעות נתן, הקורות יושבות כאן, ופה היו תאים, עכשיו זה רץ על פני האורך, פה כל זה יציע, לא על האולם, אבל פה יש יציע, ופה שלושה רוחות יש בעצם יציע. לפי זה יוצא אפילו שההיכל היה רחב מהאולם, לא ההיכל, אלא יציע. ההיכל היה רחב מהאולם, וזה שלוש קומות. נכון, אתה צודק.
יהיה כתוב בהמשך שזה היה בגובה 15 אמה, כלומר זה לא הגיע עד הסוף. רק שנייה, שנייה, אני רק רוצה למצוא את זה. כתוב בהמשך שכל קומה הייתה בת 5 אמות. פסוק י', כן, ויבן את היציע על כל הבית, דהיינו במשך כל הבית, 5 אמות קומתו, דהיינו של כל קומה אחת, 2.5 מטר, זה סביר לגובה של תא. בסדר, אז אם ככה...
לא ציירתי כל כך נכון, אלא... לא, כן. זה ככה, בסדר? כמו האחד, המשיך הרכי, היה כפול בגובהו, היצירים הגיעו, היצירים הקיפו אותו עד חצי גובהו.
מה היציאה
משמש בעצם? אתה שומע? מה היציאה משמש בעצם? היציאה אמרנו, זה תאים ליצון. זה מערכת של שלוש קומות של תאים ליצון. יש נניח מעבר, לא יודע, מן היום או מחר, יש מעבר מן האחד לכאן, ומפה לפה, ומפה לפה, וגם בין התאים, בין תא לתא. זה גם משמש ליצון, יש במקדש הרבה דברים שצריך לאחסן. סולת, יין, שמן, כלי שרת, מחצית השקל, המון דברים. מה? אני לא יודע איזה לשכות היו אצל שלמה, כתוב שהחצר, אל תתעה כאילו להשוות ממידות, ממסכת מידות, שהיא בניין הורדוס לבניין שלמה. וגם זה נותן גם הגנה להיכל, כי אני רוצה שההיכל מוקף בעוד איזה
מבנה שחוגר אותו, ודאי נותן לו הגנה טובה. לא התאפסו? ככה רגילים לפרש, ואז כאילו הוא עשה את זה הפוך. אבל לא יודע אם זה הפשט. רגילים לפרש את זה שזה כמו בנק ישראל היום, שמי שראה אותו בנוי כמו אונייה כזו, שלא התאפסו לכספות שם. הכספות דווקא במרתפים, אבל ככה ראיתי במפרשים שהם מסבירים. בסדר, לבלתי אחוז זה כדי לא לקדוח, שהקורות לא יחזו בקירות הבית, כמו שמקובל לעשות. בסדר, והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, כלומר האבן הייתה מוגמרת, ורק אחר כך הסיעו אותה למקומה. לא יודע, עובר לנו בראש האבנים של הכותל, אבל שוב, זה מעשה דה הורדוס. מה היה גודל האבנים ששלמה בנה, אנחנו לא יודעים. כן, ומקבות, שזה פטישים וגרזנים וכלי ברזל אחרים, קונגו וכיוצא בזה, לא נשמע בבית בהיבנותו, הכל נבנה בשקט מופתי כזה. בסדר, פתח הצלע התיכונה, יש לנו עוד כמה דקות. כן, פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית. הימנית זה הצלע, זה הצלע, קרא, זה הצלעות, זה המבנה שמקיף את האחד, את הבית. איפה זה הימנית? מה אתם אומרים? אני עומד לכיוון מזרח, דרום. ימין זה אבסולוטי, כן, לעולם זה זה. כתף הבית הימנית, פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית. במילים אחרות, בדרום האחד, אמרנו שהדרום זה כאן, נכון? מזרח, מערב, צפון, דרום. אז פה היה פתח מן האחד אל הצלעות, ומי שרצה נניח להגיע לכאן, אז ללכת ככה, לא יכול להיכנס מכאן, לדרום. הקושי פה הוא, שאיפה היו אמורים לעשות את הפתח? בתחתונה, לא בתיכונה, נכון? למה שישימו פה סולם באולם או מדרגות? תכנס לתחתונה ותעלה בתאים. אז באמת יונתן בן אוזיאל מתרגם פה תיכונה ארעיתה, דהיינו התחתונה. אז למה הוא קורא לה תיכונה? כלומר, למה הפסוק קורא לה תיכונה? שנייה. הכוונה שהצלע, שכאילו כל היציע או הצלע הוא תיכון. שלושת הקומות הן תיכונות. למה בין הקיר הזה לקיר הזה? הצלע עצמה, מה שאנחנו קוראים יציע, הוא היה תיכון בין שני קטלים, אבל באמת זה בקומה אחת, לא בקומה שתיים. בהמשך הפסוק הוא לא מתרגם ארעיתה. כן, פתח הצלע התיכונה, דהיינו הצלע שנמצאת בין שני קירות אל כתף הבית הימנית בצד הדרומי של ההיכל, ובלולים, לולים זה או מדרגות לולייניות או מעין ארובות כאלה, יעלו אל התיכונה. פה תיכונה זה כבר באמת האמצעית, מצד מפלס הגובה, ומן התיכונה לקומה השלישית. יש הסבר מעניין של המלבים כאן, שאומר במשנה מסכת מידות, הוא כן נזכח למסכת מידות, כתוב שהיסוד של ההיכל, ההיכל היה גבוה 100 אמה, בית שני. אז המשנה אומרת 6 אמות ראשונות זה יציקה של, זה הרצפה, 6 אמות 3 מטר. עכשיו ראינו שהגובה של כל קומה היה 5 אמות. אז אם גם אצל שלמה היה איזו יציקה בגובה 5-6 אמות, אז יוצא שמגובה 0 של ההיכל, אז באמת מגיע למפלס האמצעי, לקומה האמצעית של היציאה, כי ההיכל מוגבע 5-6 אמות של יציגה. יכול להיות, יכול להיות, בגלל שלפני שהקיפו את זה ביציאה, אז זה היה נראה. או מתוך היציע זה נראה, לכן אולי זה המסוטט. אבל גם לפי המלבים צריך אז לפרש כן, פתח הצלע התיכונה זה באמת האמצעית שהיא מקבילה לקומה 2 בצלע, מקבילה לקומה 1 בהיכל. אבל אחר כך בלולים יעלו, חזרנו לקומת קרקע על התיכונה שהיא האמצעית שבה פתחנו, ומן התיכונה אל השלישים. מה הרווחנו לפי המלבים? שתיכונה היא אותה תיכונה בכל הפסוק, זה לא תיכונה ראשונית היא הרעייתה ואחר כך אמצעית מציעתה מציעתה, אלא כל זה האמצעית. מה הפסדנו לפי המלבים? שנכנסנו מההיכל לקומה שנייה, ואז התחלנו לתאר איך עולים מקומה אחת למטה, נכון? בלולים יעלו מהקומה הראשונה אל התיכונה ומהתיכונה אל השלישים. גם לא מפורש שהיה יסוד כל כך גבוה לבניין, זו השערה המעניינת של המלבים. ושלמה בנה את הבית וקילה אותו, דהיינו בסימן טוב הגענו לגמר מלאכת השלד שהוא עשוי מאבנים. עצים עוד לא ראינו בכלל, ראינו שקרתו אבל עוד לא ראינו עצים. התקרות אתה מתכוון, התקרות של הצלע והיציאה. ואז שלמה סופן, דהיינו עושה סיפון, סיפון זה תקרה, התקרה של האונייה זה הסיפון. אז שלמה עושה תקרה לבית, והתקרה בנויה מגבים, גבים זה צלעות, כן, הצלעות הרי יוצאות מהגב, זה קורות דקות יחסית, צרות יחסית של ארזים, ועל הגבים, על ה... איך זה נקרא היום? פרקט, אבל הוא לא עשה את זה ברצפה, אלא בתקרה, ועל הגבים, שאלו צלעות צרות של ארז, סדרות, שזה כנראה פלטות רחבות יותר, של ארזים, דהיינו תקרת עץ כפולה. והוא בונה את היציע על כל הבית, דהיינו מסביב לכל הבית, שוב, לא מצד האולם, 500 קומה של גובה של כל קומה, ואוחז את הבית בעצי ארזים, ושוב, החיבור של היציע אל הבית זה באמצעות עצי ארזים, אבל בלי לאחוז בקירות הבית, אלא לשבת על מגרעות. בסדר? כן, אבל לבלתי אחוז בקירות הבית, הוא אוחז את הבית אבל לא בקירותיו. טוב, יום טוב.
תודה רבה. תודה רבה.